ואנחנו כאן במשך שנה למדנו שיעורים על התפילה. מי שהיה היה, ומי שלא, אני עכשיו אמרתי, גם מי שמצטרף חדש, החלטתי לעשות איזה שיעור שהוא תמצית, תמצית מהתמצית של מה שלמדנו. אז זו נקודה מסוימת שהיא בעיניי המרכזית בעניין התפילה. ומכאן נמשיך איפה שהיינו. אנחנו עצרנו באיזה אמצע במהלך חודש אלול, כאשר היינו מבארים לאט לאט את ברכות תפילת 18, ולא גמרנו את זה. אמרנו, אז נגמור בזמן חורף, בעזרת השם. נעצרנו בברכת את צמח דוד עבדך. אנחנו נחזור לזה. אבל כל הזמן, תוך כדי, אנחנו עוסקים במהות התפילה, מטרת התפילה, ואנחנו לומדים את זה מכל ברכה, מכל עניין, לאט אנחנו מתקדמים. נגמור 18, נדבר על תחנון, נדבר על יש שם אשרי ובא לציון שיש בזה עניין, עלינו לשבח, כמה דברים, על ברכת המזון, נעשה עוד כמה דברים. המטרה עד חנוכה, לסיים את ענייני התפילה, ואחרי זה נראה, נתחיל איזה משהו, סדר חדש, בעזרת השם, זה התוכנית. אז אמרתי כאן, אני הבאתי נקודות ממש מרכזיות שהבאתי אותן במהלך, בעיקר, יודע, עסקנו איזה בחורף, בקיץ שנה שעברה. מה בכלל מטרת התפילה? מה התפילה? הפסקה הזאת הבאתי אותה בשיעור הראשון, אני ככה צילמתי מהמקורות שלי הקודמים. מקור אחד, כותב הרב קוק, אנחנו כן הרבה ניזונים מדברי הרב קוק, מדברי המהר"ל, עוד ספרים שנראה כאן בהמשך. הרב קוק כותב, זה פסקאות שהרב צבי יהודה ליקט מכתבי הרב קוק, ושם אותם מעין הקדמה לספר עולת ראיה, לסידור. שבהם יש שם כל מיני עניינים שהרב צבי יהודה רצה, שחל שאדם לפני שהוא מתחיל, פותח את הסידור, שידע מה ללמד על התפילה. משם אנחנו לומדים הרבה, הפסקה הזאת פסקה מאוד מפורסמת בדברי הרב, הרבה ככה מצטטים אותה. הרב אומר, התפילה המתמדת של הנשמה, כן, וקודם כל זה לימוד שיש דבר כזה, יש מציאות כזו, שיש תפילה מתמדת של הנשמה. כן, הנשמה תמיד מתפללת. אז זה הרבה מצטטים את הביטוי הזה מהרב, התפילה המתמדת של הנשמה. כלומר, אם חשבנו, כמו אני אומר, מה החידוש שאני קורא את זה? אני אומר, מה התפילה? מה זה תפילות? נשמה, לא יודע. אני בא, יש תפילה, שלא יש תפילות ביום, אני מתפלל. מתפלל, לא הולך שלום. הרב אומר, לא. האדם, כאילו בפנים, בנשמה, היא כל הזמן מתפללת. אלה יש זמנים של גילוי, כן, שזה יצא לפועל. אבל יש תפילה מתמדת של הנשמה. והרב אומר, התפילה הזאת מתאמצת היא תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי. להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה, כן, רוח, נפש וגוף, גבייה. והיא משתוקקת גם לגלות את מהותה וכוח פעולותה על כל הסביבה. היא רוצה להשפיע על הכל. אולי מזה אנחנו נלמד שהתפילה הזאת צריכה להיות תפילה שמשפעת על הכל, כל מציאות האדם. זה לא איזה משהו עובר, אנחנו הרבה דיברנו ונמשיך לדבר. שהתפילה, אני מרגיש שאני צריך עוד פעם חיזוק בזה. לכן אני, כן, לא יודע, אז שלמדנו ועסקנו בזה, הרגשתי שזה משפיע עליי, ואני מתפלל יותר טוב. בינתיים עברו הזמנים, עברו הזה, אז אני עכשיו מחזיר את עצמי ואתכם ביחד לעניינה של התפילה, כדי שנזכה להתפלל טוב. תפילה צריכה להתבוננות, תפילה צריכה איזה, באמת, יישוב דעת, צריכה איזה נחת. אתמול הייתי איזה מין סדנה ואיזה נושא, סדנה שעסקה בניצול אנרגיה. ניצול אנרגיה, כבר ניצול אנרגיה של האדם. יש לאדם המון אנרגיה וכוחות, אבל אני רוצה את זה נכון, לא מחלק את זה נכון. ויש גם הרבה דברים שהם, הוא אמר, הם שואבים מהאדם את האנרגיות שלו. אז דיברו על מה נותן לאדם כוחות, מה נותן לאדם אנרגיה. אז היינו צריכים ככה לעשות, היינו קבוצת אנשים, מין חברותה. אז אחד ככה נהייתי אומר, מה נותן אנרגיה? תפילה טובה, תפילה בנחת. זה נותן לי, כן, הרבה אנרגיות, הרבה כוחות. וזה נכון, זה נכון. אם אדם מתפעל, יוצא מתפילה טובה, אז הוא מרגיש. ואם אדם בא באיזה דרדוך, באיזה משהו, והוא מרגיש, אין, יודע, עכשיו תפילה טובה, הוא יוצא, משהו, הוא קל עליו, משהו, במיוחד אם הוא בוכה טוב וזה, הולך לקוטס, איזה תפילה טובה, חוזר, מה, התפללתי טוב, אני מרגיש יותר טוב. זה דבר אמיתי, זה דבר שהוא נכון, וצריכים לנה, כן? או לפעמים יותר מזה, אדם הולך, מרגיש שיש לו איזה מועקה, איזה משהו, זה עושה תפילה בקברי צדיקים. עושה איזה סיבור בצפון, נותן ככה תפילות, וזה חוזר אחרים. אני הרבה פעמים, לקראת ראש השנה, או לפעמים יום כיפור, שתי ואני, אנחנו עושים יום כזה, יום תפילות, חוזרים, כל הראש שונה, כל יום כיפור אחרת. עושים את זה, כבר כמה שנים נהגנו לעשות את זה. נותן הרבה כוחות. כל אחד, מה שזה שלו, לא, אני יודע כמה רעיונות. אבל שקשור לתפילה. תפילה זה דבר רציני, זה לא דבר ככה ש... יאללה. יש אפילו אנשים, תכף נראה, הכוזרי ממשיל את התפילה על עניין של אכילה. הוא אומר, כמו שאתה צריך שלוש אכילות ביום, הוא צריך גם שלוש תפילות ביום. אז יש אנשים שאכילה, בסדר, צדיקים כאלה, אכילה הם לא מעבירים אותה. יפה מאוד, יש אנשים כאלה. אבל בתפילה זה לא יכול להיות ככה, גם כן יאללה, נעביר אותה, נעשה וי. כן, איפה הכי קצר? זה מהר שם? אתה בא אחד, בא שואל אותך, תגיד, איפה יש פה מניין? שם, תגיד, זה מהר? ולא שהוא לא רוצה את המהר, כן? יש גם צדיקים, לא, זה מהר מדי, לא, יש כאלה, מחפשים את הנחת, אז... יש לי בן קטן, בן כיתה ח'. אז הוא לוקח לו זמן עד שהוא מניח את התפילין, ואז לוקח להם זמן להתרגל וככה. פה הנה, פה יש דפים. הוא הולך, יש מניינים מהירים, עד שהוא מניח את התפילין, ועד שזה, נהיה כבר ברחו. לא, הוא אומר לי, אבא, יש איזה... באמת, הוא אומר לי, אני לא מספיק שם, ממד, כלום, לא מספיק. עניין, 12 דקות, עומדים מ-18, מה קרה, מה דחוף? 12 דקות. אני חלילה לא חלילה מקטרג. יש אנשים עם הערים, בוקר וזה. אבל אנחנו צריכים לצאת מהבלבטיות הזה. לא להישאר בזה, לא להישאר ב... ואם אדם נקבע באיזה מקום, נקבע באיזה תפילה, נקבע באיזה מניין, המניין מהיר, ואין לו כוח לקום ולצאת. אני הייתי באיזה מניין, מאוד מהר מתפעלים. לא, וזה, כבר הייתי שם כמה שנים, וזה, לא לי נוח. והייתי אבל, היה שנה שעברה, הייתי אבל על הוריי. יום אחד היה מישהו זה, הוא גם היה אבל, אז תמיד יש קדימה למישהו בתוך 30, הוא קודם למי שכבר עבר את 30. אז הוא לקח את, כאילו הוא קיבל את העמוד, ככה הלכה. היה זה, הוא קיבל את העמוד, לי לא היה עמוד, כאילו להיות חזן, יש עניין באבל להיות חזן. זה היה לי הזדמנות. עברתי למקום אחר, פנים יותר בנחת. אמרו לי, מה בזה? אמרתי לו, פה העמוד תפוס, שם העמוד פנוי, אני עברתי לשם. עשיתי את זה ב... אומרים, כאילו, היה לי סיבה מוצדקת, אין לי עמוד. וזהו, ונשארתי שם. תפילה, איזה נחת, משהו. רציתי תמיד לעבור, ולא, לא יודע, לא נעים לו, וזה, ואומרים, מה אתה כועס עלינו, לא באת, לא זה, לפעמים, זה, כל מיני אילוצים, שמה, אבל צריך להתפלל, מה, תהיה, זהו, צריך להתפלל. מצאתי ככה זה, עליתי על הגל הזה, על העמוד, וזהו, נגמר העמוד, גם נשארתי שם. אז אדם צריך, כן, לדעת, צריך להתפלל. לא לוותר על זה. יש פה תפילה, הרב אומר, הנשמה כאילו רוצה לבוא לידי הגילוי הזה. ולשם כך, אומר הרב, צריכים לנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. כנראה מתוך תורה שאדם לומד, מבין את דרכה של התפילה ולומד את עניינה, אז הוא יודע גם להתפלל כמו שצריך. לכן אנחנו עוסקים בשיעורי תפילה, צריך ללמוד עניין של התפילה. היא התגלותה המתמידה של תפילה הכמוסה של הנשמה. נשמת כולך היא תברך את שמך, השם אלוקי. אז על המילים האלה, הרב צבי יהודה ככה הביא קצת, פתח את זה והסביר במקור 3. הרב צבי יהודה אומר, הנשמה זה האדם האמיתי. הוא הגוף הוא הגוף של הנשמה. כן? אנחנו בדרך כלל... רוב העולם, כן, מתייחס לגוף כאילו כדבר מרכזי של האדם. ככה זה בעולם, וגם אם אנחנו נוטים ככה, כן, נגיד אני יודע הרבה פעמים זה דבר כאילו מפורסם ש לא יודע איך להגיד את זה, מסתכלים, כן, על החיצוניות, על זה, 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 זה מה שקובע. אם אדם רגע קצת עוצר ומתבונן, ואתה מדבר עם בן אדם, אתה מתחיל לגלות אותו, אתה רואה, אתה לומד להעריך אותו. אתה רואה מה בפנים, מה הנשמה שלו, מה מהותו, לא רק חיצונית. יכול להיות, לפעמים אדם חיצונית לא נראה כל כך טוב. לפעמים זה ממש משפיע לצערנו בלהתקבל לעבודה או משהו וכזה, מקבלים, כאילו את אלה שהם יפים וזה, יש מקומות שזה מה שקובע. במיוחד אם זה נשים, כן, זה מה שמשפיע. זה לא, צריך לראות את האיכות של האדם. האדם זה הנשמה, זה הדבר הכי מרכזי שבו. הגוף הוא הגוף של הנשמה, החיצוני של הפנימי, אתם שומעים? האדם הגופני, הוא נתון במצבים שונים של בריאות, ועוד גורמים שונים שמשפיעים עליו. אבל האדם האמיתי, החי, הנשמתי, יש בו מצב תמידי של הזדהות עם מקור החיים מתוך עצם עובדת אותו חי. זה הנשמה, זה התפילה הפנימית של הנשמה. כל מציאות החיים, אני אומר, האדם צריך לדעת את זה, כי הרבה פעמים יש לו דברים חיצוניים שקשים, והוא כאילו לפעמים גם מתייאש, הוא אומר, הנה, זה וזה, ואני אוהב לאכול, ואני אוהב לא יודע מה, אבל... אז הוא קובע את עצמו, הוא מעריך את עצמו רק לפי הגזדים החיצוניים שלו. הוא לא תמיד לא מוקשים מספיק לפנים שלו. ולפי זה הוא קובע את מצבו ועניינו. הוא אומר, די, זה אני, אין מה לעשות. זה. רגע, אבל תקשיב, הנשמה שלך זועקת, הנשמה שלך רוצה. אתה אדם ששייך לצלם אלוקים, לאלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. למה אתה עריך את עצמך רק לפי הדברים החיצוניים שבך? כן, את הדברים פה מאוד, אני איתם ככה מרחיב תוך כדי, מהלב, יש פה הרבה דברים שקשורים למילים האלה, התפילה המתמדת של הנשמה, לכן שמתי את זה בכותרת. זה, מפה מתחיל כל היחס לנו לתפילה. להבין מה אנחנו באים, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו הולכים להוציא לפועל בתפילה שלנו. לא שוב איזה מפגש, יאללה, אבי, צריך להתפלל, קבלו להתפלל, אני מתפלל. עושה את זה כמה שאתה אומר והולך. אמרתי אחד הילדים שלי, ראיתי שהוא קשה לו את כל התפילה וזה לפעמים. אמרתי, תקח משהו אחד, תתרכז בו, תעשה אותו כמו שצריך. שמע ישראל, תפילת 18, דבר אחד, תעשה אותו. ראיתי שזה מאוד עזר לו, מאוד עזר לו, והוא מקפיד, וגם אם הוא לא מתפלל את הכל הזה, אני רואה את זה, הוא עומד, 18, 17 עושה, מתפלל כמו שצריך. לאט לאט, כן. אדם לא יכול, מי פתח אליהו, כן, ועד עלינו לשבח, הוא לא יכול לכוון. ניקח כל פעם, יעבוד על משהו, בסדר? אבל במגמה של שיפור, התקדמות, זה בסדר. אומר הרב צבי יהודה, מקור 3 שורה 5, כל מציאות החיים, קיומיות החיים האמיתית הנשמתית, כל זמן שהנשמה בקרבנו, שאנו מצב של חיים בעולם הזה, היא פגישה עם התפילה המתמדת של הנשמה. עם הפנייה הקבועה אל הקדוש ברוך הוא, כן? התפילה המתמדת של הנשמה, זה אומר הרב צבי יהודה, זה פנייה קבועה אל הקדוש ברוך הוא. זה עניינך, זה מהותך. אל תתעלם מזה ותיתן מקום לזה, ותיתן מקום להוציא את זה לפועל, כי הנשמה רוצה לבוא לידי הגילוי הזה, וזה בתפילה. אז אם אתה רק, יש בהירה של הנשמה, 24 שעות כל הזמן, רוצה, סוף סוף מגיע התפילה, מה אתה עושה? לא הספיקה עוד לטעון, לראות איפה אתה כבר, אתה עושה שלום, ועלינו שבח, זה לא, זה עינוי לנשמה, כן, אולי, אני כאן קצת מחריף, אבל זה, שורה 7, מקור 3, ואתם הדבקים באשר חיים כולכם היום. מצד הנשמה, חיים כולכם היום. כן? זה הנשמה, חיים כולכם היום. היא כל הזמן, זה חי, זה בוער, זה דופק, איך קודם, כל דודי דופק, פתחי לי רעייתי, כן? אז הנשמה, כאילו, אני אומר פה משל שלי, הוא לא יודע, אולי זה כתוב, אבל הנשמה כאילו דופקת, אומרת, תן לי להתגלות, תן לי להתבטא כבר, כן? הנשמה דופקת לנו בפתחי הלב. חיים כולכם היום, אז אתם מדבקים בשם לוקחים. החיוניות הפנימית הזו יש לה עניין להתגלות. תמיד, הרב צבי יהודה פה מסביר את המילים שהקראנו במקור אחד, אתם רואים? היא רוצה לצאת אל הפועל, מתאמצת לצאת אל הפועל, זה הרב צבי יהודה מסביר כאן. יש לה עניין להתגלות במציאות החיים שבעולם הזה, לצאת מן האלם אל הגילוי. שני צדדים באדם, גוף ונשמה, ומתוך קישור שניהם יחד, יש צורך של לגילוי ולביטוי של הקשר אל ריבונו של עולם. על כל זה צריך לחזור ולשנן ולפרט. כן? בכלל, צריך ללמד את זה הרבה, לחזור ולשנן את העניין הזה. כן, קראנו פרשה כבר לפני שבועיים. ויפח באפם נשמת חיים. זה עצם החיים, ואחר כך ויד הנפש חיה. גילוי הנשמה האלוקית בחוץ, הצורך והצימון נשמתי לדבקות בהשם, לפנייה כלפי ריבונו של עולם, עניינו להתפשט בכל המדרגות. נשמה, רוח, נפש, זה מה שהרב כתב שוב בשורה 2, במקור אחד, כן? מתאמצת לצאת מן האלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים, של כל רוח, נפש וכל חיות הגבייה, חיי הגבייה כולה. בכל שיעור הקומה המשולש הזה שלנו, מתוך כך יש לו לצימון איזה צורך ועניין והשתוקקות להתפשט על כל מהלך החיים. חסידים ראשונים, לכן אומר הרב צבי יהודה, חסידים ראשונים שוהים שעה אחת לפני התפילה, הכנה לתפילה, ושעה אחר התפילה. מה יש בשעה אחר התפילה? מילא לפני התפילה, כדי שנתפלל טוב. טוב, שעה לפני התפילה, שעה התפילה, בסדר, מה זה אחר כך? לא, מה התפילה עשתה לך? תתבונן, מה יצא לך מהמפגש הזה? ושעה אחר התפילה, אומר הרב צבי יהודה, כדי לגלות את התפילה הזאת, את פניית הנשמה הזאת, לאפשר את השפעתה על כל מרחב החיים. איזה מילים שר ציודה, כן, מאוד מאוד בערים. מה זה המילים האלה? הרב כותב, תפילה מתמדת של הנשמה, לא ידענו מה, איך לבאר את זה. הרב ציודה כאן לקח ופירט מילה מילה וסביר לנו. ולימד אותנו ממילא, מה זה התפילה? עכשיו אנחנו מבינים, מה זה תפילה? תפילה, כמו שהוא אמר כאן, איך באים לגילוי הזה? על ידי קשר ריבונו של עולם, על ידי פנייה אליו, צריכה להיות פנייה כזו. אז בעצם אדם צריך להיות, בעיקרון היה צריך להיות כל הזמן. כל הזמן זה לא יכול להיות. הוא חי בחיי עולם הזה, הוא רץ, הוא זה וזה. אז באו אמרו לו, תשמע, מדי פעם, זה אחד ההסברים שהמהר"ל מסביר. יש מהר"ל, נתיב עבודה למהר"ל. נתיב עבודה למהר"ל, משהו בענייני תפילה נפלא. פעם השיעורים של התפילה, היו רק נתיב התורה, נתיב התפילה למהר"ל עשיתי. פעם סדרה אחת עשיתי מהר"ל. אז הוא אומר, למה שלוש תפילות? הוא אומר, אדם קם בבוקר, הוא כבר רוצה לרוץ למרוץ החיים. הוא אומר לו, רגע, תדע לאן אתה רד. למה אם באת, לאן אתה הולך, כן? קודם כל, שים לך הכוונה, כיוון כוונות, כיוון מטרות, תיאום כוונות כזה. טוב, הוא מתפלל, אז הוא יוצא עכשיו, יוצא לבוקר, הוא יודע מאיפה הוא בא, הוא בא מתפילה טובה, מזה, כל העיסוקים שלו וזה, בתוך האלה מה זה, יהיו מתוך התפילה הטובה הזו. באמצע שעון החיים, כן? הוא כבר כאילו שכח בכלל איפה, מה, מה, וזה, עושים לך, מנחה! מנחה, פתאום הוא זה רוח, כן? כמעט חשב שכל העולם הזה, זה העולם האמיתי, כן? כספים, איזה עניינים, לא, טריקים, תחבולות, עוצרים אותו. לא, תזכור מאיפה באת, לאן אתה הולך, מנחה. טוב, עוצר את הכל, מנחה. אבל זה שוב הכל, אם הוא עושה את זה כמו שצריך, כן? לא עושה זה וזה, כן. ההודעה, כן, שנייה, אני במינכה, תכף אני חוזר אליך. תגיד, איפה היית, איפה כבר, יצאת או לא יצאת, לא? זה לא יאומן, היצר הרע הזה. שאדם עונה לא, לפעמים זה יש חולשות כאלה. הייתי, זה קורה לי בין הזמן, פתאום אני ככה בזמן, דו לכם, אני עובר פה, מכאן לבית, מכאן, אני לא... הלכתי לעיר לאיזה משהו, נכנסתי לאיזה ערי חמה. בית הכנסת שם מיוחד, זה בית הכנסת של ירושלים, כבר לא יודע, מאות שנים אני חושב. אז ראיתי שם איזה שלט יפה. הוא אומר ככה, בשום פנים ואופן שהפלאפון שלך לא יהיה בבחינת אז ישיר. אם אין ברירה, תוחזה מורד. אבל עדיף שידמו כאבן. ככה שלט יפה, אנחנו צריכים לשים את זה בכל בית הכנסת. אהבתי את זה, כן? לא יהיה אז ישיר, אם אין ברירה רועד, הכי טוב, ידמו כאבן. זה מבחינת... אז מטביעים את כל המצרים, את כל הרשעים, כן, בתפילה. אמרתי גם פעם, למדנו גם מדברי המהר"ל, כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, שאדם שנכנס לתפילה, צריך להיכנס שני פתחים. ככה כתוב, שני פתחים. והרבה, כמה הסברים. המשנה ברורה, שם על השולחן ערוך הזה, מביא, נראה לי, הבאתי את זה בזמנו, שלושה ביורים, מה זה שני פתחים? יש לנו ממש מרחק, כאילו 4-8 אמות, תיכנס פנימה, כן? שלא תהיה כזה בחוץ, תהיה פנימה. עוד הסברים אני לא זוכר. המהר"ל אומר, הפתח האחד זה לצאת מהבחוץ, כן? כלומר, אדם צריך לעשות שתי פעולות. כשנכנס להתפלל, הוא צריך לצאת מהבחוץ, והוא צריך להיכנס פנימה, כן? כי אם אתה ישר נכנס, זה לא, אתה לא, תמיד מה זה? זה עמדת נפש כזו, להשתחרר מכל הבחוץ. זה צעד אחד. והצד השני זה הכניסה פנימה. אז הנה אחר כך אמרתי כמשל, אמרתי גם זה ההבדל בין פתח אחד, זה להשאיר על רוטט. שני פתחים זה לחבות לגמרי. איך אני תרגמתי את זה לדורנו. אז צריכים, כן, להיות מרוכזים בתפילה. כן. מה? להפסיד את התפילה? לא. לא. אם הוא יגיע באחר הצהריים, כן, לתפילת מנחה כמו שצריך, אז עדיף. אבל אם הוא יפסיד, אם הוא יפסיד לגמרי, אז יתפלל בדרך אפילו. לא, אם חייבים באמצע היום, לא חייבים באמצע היום. בגלל מה שאמרתי, שבאמצע היום ככה קצת לצאת מהשגרה. לא, לא חייבים. אז אני אומר, זה ודאי עדיף תפילה כזאת. ודאי עדיף תפילה כזו אחר הצהריים, בערב, כאילו לקראת ערב. ולא, אם הוא רואה שאומר, אם אני תופס עכשיו תפילה בעבודה, כן, וזה לא מספיק יישוב הדעת, אז יחכה לערב ויתפלל כמו שצריך. ומי נחל עם הערב, ישמע גם שיעור, אז יותר טוב. לא אמרתי, אז המהר"ל אומר, והערבית אומר, אדם שכאילו כבר, הוא מגיע ערב, אז הוא כבר גם רוצה כבר ללכת לישון, גם כאילו הוא מתעסק, אוכל, ישן, נכנס כבר לעניינים הגופניים שלו, אז גם נותנים לו איזו תפילה להזכיר, גם את זה צריך לעסוק בצורה ככה יותר רוחנית. ככה נדמה לי במהר"ל. ראינו, אחד גם המקורות הראשונים שהבאתי בענייני תפילה, זה היה כוזרי, מקור 4, שכוזרי מסביר, ממש מדמה את ענייני התפילה על ענייני אכילה. בואו תראו. כאן הוא מדבר על לשון החסיד, מקור 4. של לשון החסיד שווה היא בכל המחשבה ואינה מוסיפה עליה. ונמצא שאין תפילת החסיד דבר שבמנהג או בהרגל כשירת הזרזיר והתוכי. זה ביטוי מפורסם של הכוזרי. כן? שירת הזרזיר והתוכי, הוא סתם מדקלם איזה משהו, הוא אומר איזה משהו, הוא לא יודע מה הוא אומר. אלא כל מילה, מחשבה, אימה וכוונה בה. כך צריכה להיות התפילה באמת. בדרך זאת תהיה שעת התפילת לחסיד כגרעין הזמן ופריו. זה גם ביטוי מיוחד של הכוזרי, ששעת התפילה, התפילה, זה פרי יומו של החסיד. פרי יומו של החסיד, זה הפרי. זה מכל מה שלמדתי וזה וזה, אני מגיע לתפילה מעולה, לתפילה מיוחדת. ושאר השעות, תהיינה דרכים המוליכות אל השעה הזאת. אנחנו לא תמיד רואים את זה ככה. עכשיו, אנחנו רואים את התפילה כאיזה משהו צדדי. הכוזרי אומר, התפילה זה פרי יומו של החסיד. כל מה שאתה עושה כל היום זה להגיע לתפילה המיוחדת הזאת. שלבואה הוא מצפה. כן? ולא הוא אומר, אוף, עוד פעם, תפילה. כן? טוב, הנוער צריך חיזוק. כן? היום, הנה תפילה, זה צריך חיזוק. כי על ידה הוא מדמה אל העצמים הרוחניים, הוא מתרחק מן הבהמים, כן? אז התפילה, פה אנחנו רואים, כן? ועוד מעט נעסוק בזה יותר, היא בעצם איזה משהו שבא לרומם אותך, לרומם אותך מהצד אפילו הבהמי שלך, הוא אומר, לקרב אותך לקדוש ברוך הוא. וכשם שהיו לו שלוש עיתות התפילה בכל יום, פרי יומו ולילו, כן? שלוש התפילות, זה פרי יומו ולילו, כך יהיה לו יום השבת, זה פרי השבוע. כי יום זה מזומן להידבקות בעניין אלוקי, בכלל, כן, שבת, זה צריך להיות לאלה ולאלה. וכל עבודת החסיד היא בשמחה, ולא בקנייה, כמו שביארנו למעלה. כמו שלמדתי אתמול גם בענייני אנרגיה, כן, שמחה זה משהו מיוחד. אדם הולך לאיזה משהו, הולך לאיזה פגישה, הולך לאיזה, והוא רואה שיש לו קצת, הוא קרא לזה, אולי אנרגיה מנטלית, אולי? אתה מרגיש שזה? הוא אומר, תעשה מה שזה פעולה, תשמע איזה שיר, תן לעצמך קצת איזה רוגע, אתה הולך אחרת. הבאה, פרגון לאיזה מישהו, תן איזה אדם מדוכדך, זה לא טוב. בכל דבר שאתה עושה, אתה עובד בחצי מהכוחות שלך. שמח? הוא גם מקרין אחרת, הוא גם פועל אחרת. אם לעבוד על זה. כמו שאומר הכוזרי פה. וכל עבודת החסיד היא בשמחה, לא בקנייה, כמו שביארנו למעלה. והנה ערך כל אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף. אתם שומעים? אולי הכוזרי נתנו איזה דימוי, אולי, אולי הוא קצת נמוך, אבל, אבל הוא אומר, אולי, אני לא יודע, כך, אבל הוא אומר, תשמע, את זה אתה מבין? שלוש ארוחות, מי מבטא שלוש ארוחות? טוב, נגיד יש כאלה, עושים שניים, לא. בערב, אבל לפעמים אדם לא אוכל איזה סעודה אחר כך, הוא בא לסעודה שאחריה, וואה, כל יום לא אכלתי, וואה, כבר הוא מרגיש. על התפילה, גם צריך להרגיש כך. שכן תפילת האדם טובה לנפשו, כשם שהמזון תועלת לגופו, אתם שומעים? ממש, הבאתי פה דברים מרכזיים על עניינה של תפילה. צריך מדי פעם, כן, כשאנחנו נפה על התפילה, כל איזה חודש, חודש וחצי, לתת את עוד פעם את השיעור הזה, כן? מה אנחנו עוסקים בתפילה? מה העניינה של התפילה? מה זה? כמו מזון לגוף. וכן, ברכת כל תפילה שורה על האדם עד שעת התפילה שאחריה, כשם שכוח הסעודה שסעד מתקיים בו, עד שיסעד, סעודת הלילה, כן? אכלת בבוקר, מגיע צהריים, אתה רעב. אז הוא אומר, צריך גם בנשמה להרגיש ככה. פללת בבוקר, מגיע צהריים, שמה צריך להגיד, אוי, כבר מתגעגעת לתפילה הבאה? כמו שאני מתגעגע לאוכל, לסעודה הבאה. היינו רוצים ככה להרגיש, נכון? אם נדע שזה היה זה, לאט לאט זה יכול, אפשר להרגיש את זה. מתי מתפעלים? דרגה, להרגיש, מתי מתפללים כבר, איפה? אמרתי, באחד השיעורים האחרונים, אמרתי, יש תפילת ראש השנה, המוסף של ראש השנה אני מתגעגע אליו, זה אני יכול להגיד. דיברתי כאן, מה זה המוסף של ראש השנה? מוסף של ראש השנה זה להמליך, מלכויות, משהו מיוחד. אבל צריך ל... מימים נוראים לוקחים כוחות לכל השנה כולה. זה מה שצריך להיות, זה ה... אומר, אז כמו שאתה אוכל, עבר זמן של אכילה מהאוכל מהזה, כבר אתה רעב, כך גם בתפילה. ככל אשר תלחק שעת התפילה, כן, עברתי הרבה זמן מהתפילה הקודמת, תלך הנפש הלוך וכדור מתרדות העולם הבאות עליה. תרדות העולם הוציאות אותי, מרחיקות אותי מהקרבת אלוקים, שזכיתי לה בתפילה, ואני זקוק לתפילה הבאה. ובייחוד אם מביאנה, אחר כך אני מצא בחברת ילדים, נשים או אנשים רעים, ולשמוע דברים אורחים זוך נפשו, דיבורים מוגנים, כן, ובתוך סערת החיים הוא נפגש בהרבה דברים שמורדים אותו. או שירים שהנפש נועה אחריהם עד שאי אפשר להשתלט עליה. אך בשעת התפילה, שורה 18, מתאר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה בינתיים, ומכין אותה לקראת העתיד. זה תפילה לכוזרים. אחר כך הוא אומר, בכל זאת, מצטברים אבני נגף, רבים בתוך כל זה, אנחנו לא צריכים לנקות את הכל, ולכן בא השבת, ואחר כך גם צריך מועדים, ואחר כך צריך יום כיפור, להתנקות מכל הדברים שמצטברים, שבכל זאת לא הצלחנו לרומם אותם. זה, דרך אגב, נמשיך עליו. אחד הספרים, שפחות במחזור הזה של שיעורי התפילה, עסקתי בהם הרבה, ספר שנקרא תפילת ישרים, חיבר אותו הרב אלי אדלר, רב במכינה בעצמונה, עוצם ביישוב נווה. ספר כבר, לא יודע, קיים כבר יותר מ-10 שנים אולי, סביבות 10 שנים. אני לאחרונה חברתי, למדתי בו יותר, ומצאתי דברים שמאוד מתאימים למה שאני תמיד ידעתי בתפילה. והבאתי כאן שוב בשיעורים, אני מביא פה איזה תמצית מדבריו. כאשר הוא מתייחס לשאלה שכמעט כל הספרים שעוסקים בתפילה מתייחסים לשאלה הזאת. והשאלה היא, אם אני מתפלל על איזה משהו, כן? על איזה צורך שיש לי, על איזה דבר שאני רוצה. מה באמת עושה התפילה? אם מגיע לי, אז השם ייתן לי גם בלי התפילה. ואם לא מגיע לי, אז מה, בגלל שאני מתפלל, חלילה, כביכול אני אשנה את רצון השם? עכשיו פתאום הוא ייתן לי? מה, התפילה? זו השאלה. האם התפילה משנה כביכול את רצון השם? המהר"ל בפרק ב' בנתיב העבודה אומר שאנשים השתפשו מזה, הגיעו לכפירה מרוב השאלה הזאת. עד כדי כך. הנה, אומר את זה הרב אדלר כאן. אחת, הסוגיות הרוחניות בענייני תפילה, מקור שיש, היא השאלה הפילוסופית בדבר שינוי רצון השם מכוח התפילה. קושייה זו הביאה את הפילוסופיה למסקנה, כי תפילתנו באמת איננה נשמעת, כן? הם אמרו, לא, זה באמת לא נשמע, כי אנחנו לא יכולים לשנות את רצון השם. ואין לה השפעה אמיתית על המציאות, ככה אמרו הפילוסופים. לכל היותר מועילה התפילה לאדם עצמו, ובוודאי שאין בכוחה להשפיע על ההנהגה האלוקית בעולם. אבל ההתבוננות האמונית המעמיקה בכוחה של התפילה במציאות מרוממת אותנו מעל הקושי שבשאלה הזאת. כי אנחנו כאן, אז הוא באמת מביא אותנו בכלל למה עצם מטרת התפילה. שלא נחשוב שכל עניינה של התפילה זה שאנחנו באים עכשיו לבקש משהו ולקבל אותו. לא. כל עניינה של התפילה זה התקרבות והתדבקות אל הקדוש ברוך הוא. יש לה מטרה בפני עצמה. זה לא רק כדי לקבל משהו. דרך אגב, אנחנו מקבלים. איך אנחנו מקבלים? שעל ידי שאנחנו מתפללים בתפילה, ואנחנו מתעלים, אנחנו משתנים. אז אם קודם לא היינו רואים לקבל את מה שביקשנו, עכשיו על ידי ההתעלות בתפילה, שהתעלנו, והשתננו, אנחנו השתננו, מגיע לנו. לא שינינו את רצון השם, שינינו את עצמנו. אתם שומעים? זה התשובה, אחת התשובות הכי הכי מיוחדות שיש, זה כתב את זה הרב חרלאפ, הרב קוק, הרב ציודה, כל אחד בלשון כזאת, ואולי כאן קודמים שהם מביאים את זה, וזה כאן הוא מביא הרב אדלר, כתלמיד של כן, רבותינו. התפילה כמטרה אידיאלית, זה הכותרת. אנחנו שורה, מקור 6, שורה 8. אנחנו מורגלים להתייחד התפילה כאל אמצעי להשגת מבוקשי התפילה, כן? זה אחד הבעיות. מה אדם אומר? אני בא, יש לי משהו, אני צריך דעת, כן, אתה יכול לנהם דעת, יש לי מלא, כל התפילה לכאורה, האדם מתרכז שם, ואתה יכול לנהם דעת, גאולה, פרנסה, קיבוץ, נגיד, כן, כי שם הכל זה כללי, אבל נגיד שהוא כזה רק חושב על עצמו. למדנו, הוא אומר, שהאמצעי הזה אינו טכני, אלא הוא תהליך, אז נכון, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יצר דבר כזה, הוא יצר שאתה תבוא לתפילה ותבקש, כאילו דברים, אבל זה רק אמצעי למטרת התפילה שהיא קרבת אלוקים. לא שהמטרה עצמה זה הבקשות האלה, אלא זה אמצעי שדרכו תתפלל כמו שצריך. אדם שחסר לו משהו, מפלל כמו שצריך, כן? כי אדם, אם אפשר לומר, קצת קטן, ולא תמיד יכול להגיע איזה סתם ככה. כשחסר לו משהו, אז הוא זועק, הוא מתפלל, כן? הוא משיג קרבת אלוקים. הוא מרגיש את זה חסר, כשהוא חסר, הוא... לא אומר שאי אפשר בכלל, כן? אבל לפחות בהתחלה אנחנו צריכים פועלים דרך זה. כן? הוא אומר, האמצעי הזה אינו טכני, שורה 9, אלא הוא תהליך של בניין עמוק של הרצון, ותוצאה של שינוי מוסרי עמוק המתחלל באדם. אתה מתחלל בך שינוי עמוק עכשיו תוך כדי התפילה הזאת. בנקודה הזאת צריך לראות קומה נוספת. יש מקום לראות את השינוי האידיאלי המתחולל בתפילה, לא רק כאמצעי לשינויים שאנחנו רוצים להשיג, אלא כערך אידיאלי בפני עצמו. מהותו של ערך זה הוא עצם הופעת רצונו הטהור של האדם. כלומר, יש עניין, כן, איך אדם מתעלה, שהוא באמת מגלה את הרצון הפנימי שלו. כמו שאמרנו, הוא מגלה את, תפילת הנשמה הפנימית. בתפילה, עצם זה שאתה עומד בתפילה, עצם התפילה, היא מרוממת, היא הופעת הרצון, היא הופעת האדם בשלמותו, כן? וזה אידיאל בפני עצמו, בלי מה שנשיג עכשיו, בכלל זה לא קשור למה שנשיג. זה עצם ההשגה. כאן הוא אומר את זה מאוד יפה. אפשר לראות את זה רגע במקור 2, בכוונה דילגתי עליו קודם, כי זה הרב קוק כותב מפורש, באורות הקודש. עילוי הרצון וזיקוקו, הקבעתו בקביעות עליונה מהירה, שיהיה ערך החיים, העליון, תדיר, קבוע בו, דורשו חיים רצוניים מלאי הוראה אלוקית. זאתי מגמתה של עבודת התפילה. יסוד, כן, מה מגמת עבודת התפילה? יסוד העבודה שבלב. אשרי מי שיכול להגיע עד למורו מרקה. התפילה מסכמת את החיים כולם. בכל עומק עצמיות טבעיותם אל הסיכום המרומם של הצוהר התואר העליון. הצימאון האלוקי, זה, נכון, אמרנו, הצימאון האלוקי זה הנשמה... תפילת הנשמה התדירית מובעה על ידה, וגעגועים העומים לזוהר צחצחות הנשמתיות, החפיצה הפנימית להתעלות, להישאב בחיי חיי מקור חי של כל עולמים, באים לשכלולם על ידי התפילה האגונה. את זה אנחנו משיגים. את ההתקרבות הזאת, את הביטויים היותר עליונים שלנו הפנימיים, אנחנו מביאים בתפילה. והיא המטרה העליונה של העלאת הרצון לאחדות שלמה לקודש השם קדוש ישראל. את זה, כן, אמרתי, מבאר כאן הרב אלי אדלר מאוד יפה. ומקור חמש, איפה אנחנו? לא, מקור שש, שורה 15. ערכו של הרצון האנושי הטהור המרומם, אינו רק במה שהוא מכין אותנו למשהו, או גורם לתנועת חיים כזו או אחרת, הרצון השלם והבעתו העמוקה והתורה היא מעלה מצד עצמה. היא שלמות עצמית של האדם שיש את הערך מצד עצמה, גם ללא מה שמסתעף, מושפע ונמשך ממנה. כן? תביע את הרצון שלך, תביע את הרצון התורה שלך, אז יש לזה מטרה בפני עצמה. מטרה יוצא לך להגיד את זה. פה עכשיו בתפילה אתה אומר את זה, אתה עומד ואתה בעצם כאילו יוצר, אתה מביע את מה שאתה באמת. את האלוקאי נשמה שנתת בתוריי. שבע, חידוש עמוק מאוד בהבנת ערכה של התפילה. התפילה עצמה היא הנחפץ, לא תפילה בשביל משהו, אלא התפילה עצמה יש מטרה, בעצם אמירת התפילה היא המטרה. הבעת הרצון האידיאלי האדם, סליחה, הבעת הרצון התורה האידיאלי של האדם, זוהי המציאות הנחפצת. תביע, תגיד, כן, האדם השלם זה אדם המדבר. אתה אדם שלם, בזה שאתה מביע ואומר את כל המאוויים היותר כמוסים שלך, בתפילה. כך צריך להיות מתפלל. דווקא ההבנה היסודית שלנו מבוססים את הבנת פעולת התפילה, שמהותה הקראת של התפילה, היא האלוהי הרוחני והמוסרי האמיתי המתרחש בקרב האדם בעת התפילה, היא אשר מקרבת אותנו להבנה שאלוהי השינוי הזה, אלוהי ושינוי הזה, הוא האמיתי וחשוב כל כך, הוא מעווה ערך של שלמות מצד עצמו, בלי מה שיוצא לנו, כאילו, זה מה שיוצא לנו מזה. הנה, גם כותב את זה במקור אחר, זה חוברת, אחת החובות של הרב צביטה, הוא פעולת התפילה, הכל שם מובא, גם מתוך הכיוון הזה, מקור שמונה, עצם הפנייה להשם עושה את האדם טוב יותר. תפילה כזו היוצאת מרגש טהור, מביאה להטבה מוסרית של המתפלל, ולחליפת כוח חיים לכל רגשותיו. דהיינו, להתעלות והתחדשות של רגשות למעלה העליונה, קובע שהם יחליפו כוח. הכל פה ובכיוון, הביטויים, אני עוד קצת משתמש בהם, להראות את המגמה הזאת, שעם זה אנחנו בעזרת השם נלך להמשך, אחר כך נדאג, מזה נבוא להמשך התפילה שלנו, שאנחנו אמרתי צריכים ללמוד עוד, אנחנו באמצע תפילת 18. כאשר שוב, בעזרת השם, השבוע הבא זה צמח דוד, שם הגענו, וצמח דוד, כן, בציפייה, חלק מציפייה, ציפייה לשואה, כן, משך בן דוד, נעסוק בעזרת השם, בצורה מיוחדת בברכה הזאת. ממשיך הרב טאו, אני כאן במקור 9. ראשית, יש להבין את תפקידה של התפילה. התפילה, שוב, אני אומר, זה אותם דברים כמעט ממש דומים, אבל כל אחד בסגנון שלו, יש ערך לראות את זה. ראשית, יש להבין את תפקידה של התפילה. התפילה לא נועדה על מנת למלא צורכיו של האדם, שיכול הקדוש ברוך הוא למלא את צורכו של האדם גם בלי התפילה. אלא התפילה היא החוק שיסד הקדוש ברוך הוא בנפש האדם, שהוא מה לפנות אל אלוקיו בתפילה. זה עניין התפילה. התפילה מורכבת גם מבקשות הצרכים, ופועלת למילויים, כן? זה כן פועל. משום שהקדוש ברוך הוא נענה לבקשתו של אדם, לפי אותה מידה, בראוי לכך, כשהוא אדם ראוי. אבל עיקר עניין של התפילה, היא בהיותה פועלת על האדם, משלימה את צורתו והופכת אותו לראוי, למלא בקשותיו, כן? עכשיו אתה התעלית בתפילה, ואתה ראוי, מה שלא היית קודם. דווקא משום שיש לתפילה ערך ותפקיד כל גדולים מצד עצמם, לכן קשר הקדוש ריבונו של עולם את התפילה אל הבקשה והענות אליה, כן, זה מה ששאלת, למה צריך דרך בקשה, כן? הקדוש ברוך הוא חקק חוק בסדרה המציאות שהבקשות תתמלנה על ידי התפילה. כאשר אדם פונה לאלוקיו ומבקש את צרכיו, הפנייה אל השם מעלה אותו, משלימה אותו ויוצאת לפועל ערכה עצמי של התפילה. זה, כן, דרך זה, דרך שהוא כאילו הקדוש ברוך הוא מייצר לך כל מיני דברים שחסר לך כדי שתפנה אליו. לטובתך, כן? אז החיסרון הזה זה לא, אם אדם בא ורק עומד בתפילה ואומר, יש לי פה איזה חיסרון, וכל כולו אומר עכשיו, כדבר רואה, אני מתבט, יש לי את החיסרון הזה, כן? קודם כל זה טוב שיש לך פנייה כזו, אבל אתה צריך להבין, ובאיזשהו מקום להרגיש, ברוך השם שהשם נתן לי את החיסרון הזה, שהנה אני עכשיו מתפעל להשם, ומטרתי בתפילה עכשיו, עצם המפגש איתך, רבונו של עולם, וכבר לא משנה לי אם כן תשלים או לא תשלים את מה שאני רוצה. זה, חומים, זה תפילה מעולה. אנחנו, זה מה שצריך באמת להרגיש. ברוך השם ש... לכן כל, 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 זה אדם יודע, קורה לפעמים איזה משהו, קורה, לא עלינו, אני יודע, יש אדם חולה, יש אדם, אני יודע, נולד לו איזה, לא עלינו, ילד עם בעיה, אדם מתמודד, אדם זה וזה, אבל כמה שיש לו בתוך כל זה, איזה שיח עם הקדוש ברוך הוא, ויש לו תפילות מיוחדות, וסביב זה הוא מרוכז, אז הוא מתעלם מזה מאוד, הוא מגיע למקומות שאומר, בלי זה איפה הייתי בכלל, איפה הייתי, הייתי אדם אחר לגמרי. כן. כן. יש פה תכף את שחסוד הזה ב-11. בואו תכף נגיע לזה. אני קורא רגע עוד ברב טאו. מקור 10, שורה 10. התפילה הינה חוק בנפש שעל ידה אדם יתרומם לדבקות אלוקית ולעשות רצונך כרצונו. לדעת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. התפילה הרויה ודאי פועלת גם במציאות החיצונית שתשנה לטובה, אבל השינוי זה קשור עם התעלות הרוחנית של המתפלל. כלומר, למה זה פועל? כי אתה התעלית. כן? כמו שאמרנו, אתה השתנית. לכן, עניינה של התפילה אינו מסתיים בזמן התפילה, אלא צריך להתעלות גם אחריה. זה מה שאמרנו, חסידים היו שואלים שאחר גם אחר התפילה. כן? מה העניין של אחר התפילה? כאשר התפילה מטיבה את האדם, והוא מתעלה על ידה לקרבת אלוקים, הוא מטיב את דרכיו ורוצה ללכת בדרך השם. בכך מביאה התפילה את תולדתה הרוחנית שלשמה היא נחקקה במציאות. ומתוך כך גם היא מביאה את תולדתה החומרית שאדם כאילו פועל יותר. כתב את זה גם בלשון מיוחדת. אני שנים, לפני שהכרתי את המקורות האלה, הייתי מביא את זה מתוך דברים של הרב אלימלך בר שאול. היה רב מיוחד, היה קצת למד אצל הרב זצ"ל, היה רבה של רחובות. איזו תקופה, נפטר צעיר לימים, חסיד. 52, כשמואל הרמתי, והוא כותב ככה, יש לו מאמר, יש לו ספרים, 5 ספרים מאוד מיוחדים, מן הבאר, ריח מים, מערכלה ומצווה ולב, 2 חלקים. ספרים מאוד מיוחדים, ענייני אמונה מאוד בהירים, לשון, בואו תראו כאן פסקה אחת קטנה, לשון המיוחדת שלו, מקור 12. אולם, אותו דבר, מה, כאילו, לא, הוא אומר אותו דבר, אולם הבת חודר מגלה לנו, שכל עצמה של התפילה, הוא אך ורק עלייה רוחנית נפשית, גדולה, דבקות, קרבת אלוקים. ואם אמנם יש בה בתפילה צורה של בקשת צרכים, הרי הכוונה היא הפוכה. באהבת, זה גם עונה לשאלה שאלת, כן? באהבת הקדוש ברוך הוא את האדם, רוצה הוא יתברך שהאדם יהיה תמיד עמו במחיצתו כביכול. קרוב אליו בכל ישותו, דבוק בו בכל שרשי מהות, מהותו ונימי נבבו. למען השתעשע? בבחיר צורה, בשבוע לכבוד הקודם, הוא רוצה את קרבת האדם. ולמה נתענג האדם? על הדר זה ועליון, לחזות בנועם השם, ובקר באחד, השם רוצה לזכות את האדם, שיהיה קרוב אליו. זה זכות לאדם. ובתורת אמצעי, משעה הקדוש ברוך הוא לפעמים, לתת לאדם איזה משהו מצרכיו, כדי שיהיה עם פנייתו לבקש את צרכיו, יתמלא ליבו של האדם, של עבד של כיסופים ודביקות לאביו שבשמיים, של צמאון יוקד לקרבת אלוקים חיים ומלך עולם. הנה לפי תפיסה מעמיקה זו, מהות התפילה, כלומר התקרבות להשם, היא עצמה המטרה. ואילו חסרון הצרכים ובקשת מילויים אינם אלא אמצעים לה. שומעים? שוב, זה בלשון אחרת, הרב בר שאול אמר עד אותו עניין. מה? יפה, זה משנים, כל דבר, עוד זה, את הדברים. הנה, ממש כאילו דברים חוזרים. אז הרב אלי אדלר התייחס לשאלה שלך, מקור 11. בדברי חז"ל, על התפילה מתבררת ומתבררת ומתבהרת קומה נוספת זו בהוויה של התפילה במציאות. אמר רבי יצחק, פניהם היו אבותינו עקורים, לא היה להם בנים, וכשהקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילה שם צדיקים. אז מה הפשט? כן? אלא כן, הקדוש ברוך הוא מתהווה עצם התפילה, יש עניין בעצם התפילה. כן? לא מצד הבקשה, מה זה ייתן? אלא, ותפילה צדיקים כל כך מיוחדת, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשמוע אותם. אם הייתי נותן להם ילדים, הכל קל. תפילת יצחק, תפילת רבקה, תפילת אברהם ושרה, תפילת יעקב ורחל. כן, רק לאה זכתה ככה, כל השאר היו עקרות, עקרים. מקור אחת שושוח חמד, דברי חז"ל אלה מהווים מהפך רוחני בתפיסת המציאות בהבנה עניין של התפילה. היחס המקובל לתפילה הוא שהתפילה מקיימת בדיעבד, כלומר, עקב איזה חיסרון מסוים מתעוררת במציאות באה תפילתנו להשלים את החסר. הבעיה היא העילה לתפילה, התפילה היא אמצעי להתמודדות עם בעיה קיימת, ככה, זו התפיסה הרווחת. אבל כאן רואים את ההפך, המטרה היא התפילה, והחיסרון, ממש כמו שכתב הרב בר שאול, הוא אמצעי להוציאה אל הפועל. הקדוש ברוך הוא רוצה את רצוננו השלם, הקדוש ברוך הוא מתהווה להבעה העליונה והתורה של הרצון האנושי. זבח רשעים תועבה, תועבת השם ותפילת ישרים רצונו. ולפיכך יש עסקונות, מגרעות, בעיות, כדי לגרום, לדחוף ולעודד את האדם להתקדם ולהתעלות, לרצות את הרצון האלוקי, שהוא תכלית הרצון האנושי. נפלא, הוא כתב את זה באמת, אני לא מגיע, הוא הביע את זה במילים הכי הכי מיוחדות. אני תמצית כל מה שזה כתוב שוב בכל הספרים, אבל הוא הביע את זה הרבי אדלר בצורה מיוחדת. שורה 16, כל סדר המציאות, כולל החסרונות שבה, קיים למען האדם ותכליתו. האדם נמצא במרכז החיים על המיר שירומם את הרצון, וכשירומם את רצונו, ממילא יגבר גם על החסרונות הקיים במציאות. הלאה, שורה 20, התפילה היא אידיאל ערך מצד עצמו. התפילה היא אינה מציאות שלמה שבה האדם מביע את עניות רצונו, לב חייו, את נשמתו התורה באופן חירותי, באצילות ובשלימות. וממילא, בהתעלות המתפלל, מושגים המבוקשים הפרטיים של התפילה. זה דרך אגב. זוהי הבנה עליונה מאוד, הוא אומר, שכל הפלא של השפעת התפילה במציאות והתוצאות שהיא משיגה, בטלים לעומת עוצמת התעלות והבעה הפנימית העשית של האדם בתפילה. הוא מביא כאן ביטוי, כנראה ציטוט מהרב, יקרה היא האידיאליות של התפילה, הבעת הנשמה יותר מעצם התכלית הפרטית של המבוקש בתפילה. בסוף הוא אומר, התפילה בראייה שלמה איננה אמצעי לשום דבר, היא המטרה, היא עצמה בשלמותה הפנימית, מהווה את המציאות הרצויה שהאדם חפץ בה לשמה לשם התפילה. זה, אני אומר, תמצית, וטוב שחזרנו על זה, מדברים שלמדנו במשך השנה שעברה, על עניין של התפילה, ראינו את זה בכמה שיעורים, פה ממש תמצאתי כמה שיעורים ביחד, בדף הזה, שיהיה כאין פתיחה לשיעורים שלנו לתפילה, בעזרת השם בחורף, ועוד משהו קטן, מתחילים, הלילה, מתחילים להגיד, יתן איתנו מטר לברכה. ואנחנו, אני רוצה כזה כמה מקורות קטנים, שכל עניין הגשם, גם עניין הגשם, הוא תולוי מאוד בתפילה. הוא תולוי מאוד בתפילה. זה לא כזה משהו מובן מאליו. כאן במקור 13, 14, 15, זה איזה מאמר שכתבתי פעם באהבה ואמונה, נכתב שם יפה והבאתי כמה מקורות משם. במקור 13, ועכשיו בראשית נאמר, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. ככה כתוב פסוק בבראשית. רש"י, פרושו לפסוק הזה, מבאר את הקשר מחכי הפסוק. כשנברא אדם, עדיין לא צמח עשב השדה, והרי נאמר ביום השלישי, תוצא על הדשא עשב מזריע, אז משמע שכן יצא. אם השם אמר, אז זה נהיה, כן? אומר רש"י, לא יצאו הצמחים, אלא על פתח קרקע העולם היו עומדים, עד יום השישי, למה? כי לא המטיר השם על הארץ, עדיין לא ירד גשם. ולמה השם לא המטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה. ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צריך לעולם, התפלל עליהם וירדו ועד סמכויות ועד שעים. מתי הקדוש ברוך הוא מוריד את הגשם? כשהוא רואה שאנחנו מבקשים, כשאנחנו יודעים, מבינים, כשהוא רואה שאנחנו רוצים את זה, רואים את הרצון, יודעים להכיר את הערך של זה, אז הקדוש ברוך הוא נותן גשם. אבל אם אדם קוראים, אוי, גשם, אוי, 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 רציתי פה, רציתי, מה זה מפריע? אנשים כל היום מפריע להם הגשם. כן, גם בחדשות, אומרים, יורד גשם, אומרים, מחר יהיה יום יותר יפה. מה יפה? כשלא יהיה גשם זה יפה? בחורף יפה זה גשם. זה טעות בתחזית שמה. מה זה יום יפה? יום יפה בחורף זה גשם. אך, תענוג, דם עולה. המלבים, מקור 14, מעמיק בפסוקים אלו ואומר שבריאת הצמחים הייתה תלויה באדם, מפני שרוב הצמחים אינם גדלים מעליהם, רק ידע עבודת האדם, שיחרוש ויזרע, וכן האילנות צריכים לעבודת האדם, שאיתה אותם ויעבוד עבודתם. ב' לא יגדלו בלי מטר. והמטר הוא עניין השגחי שיורד בזכות האדם ותפילתו. ממשיך הבלמים ולמד שיש שני סוגי גשם. יש מטר טבעי הבא מסיבת העדים העולים מן הארץ, וזה נקרא בשם גשם. אין בו ברכה, הוא אומר. ויש מטר השגחי הבא מלמעלה. ממים עליונים זה נקרא בשם מטר, וזה יש בו ברכה. ומטר זה לא יורד, אלא ידי זכות האדם ותפילתו. ועל זה אמר הפסוק, כל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. למה? את המטר ההשגחי הזה. ולמה? כי אדם עין להוריד אותו על ידי זכותו ותפילתו. אנחנו צריכים, כן, בתוך הדברים שאמרנו, צריך גם, תפילת הגשם צריכה להיות רצינית. אשכנזים אומרים, מילה אחת, ותן לנו מטר. לנו יש ברך עלינו, כן, ככה, מכובד, זה כמו הברך עלינו זה כמו, דומה למה שהאשכנזים מוסיפים בשמה קולנו, וענינו מדד רחמים, כאשר אין גשמים, יש צרה גשמים, יש תפילה מיוחדת, כן? אצלנו, הברך עלינו, זה ממש תפילה. צריכים לבקש את הגשם מכל הלב. גם זה, יש בו איזה יש איזה מאמר, שכחתי, יש איזה מקור שראיתי, יש ספר שנקרא ארץ מול שמיים. זה דברים שמורי ורבי הרב עוזי קלחיים זצ"ל נתן בזמנו פעם, לא יודע באיזה ערוץ שהיה, ערוץ 7 או ברדיו, נתן שיעורים על הגשם. אחר כך אחרי פטירתו לקטו את כל השיעורים האלה ועשו, הוציאו עם מקורות וזה. הוא מביא שם אחד הדברים, למה מתעכב הגשם? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיפנו אליו, שיתפללו. כן, זה כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא, גשם תלוי בתפילתנו, והקדוש ברוך הוא מעכב את הגשם, כי אנחנו נפנה, שנתפלל, שנתקרב, שנדע שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא. כן, גם ענייני הגשם זה גם קשור מאוד מאוד לענייני התפילה שדיברנו. אז כתבתי כאן במקור 15, מרש"י זה והמלבים אנו למדים, שגשמי הברכה שאנו כה זקוקים להם, באים מתוך מודעות שלנו לצורך בגשם. מתוך כך צריך להתפלל ולזעוק ולבקש את הגשם, לזה השם מתהווה, ומעת בריאת העולם לא ימטיר השם מטר, וחיכה שיבוא אדם ויכיר בצורך לגשם, וידע להודות שהוא יורד, ומרווה אותו ומצמיח שדותיו. רק אז נתן השם בעולם את ברכת גשמיו. כאן חסר איזה מילה. צריך לשמוח ולהודות על כל טיפה וטיפה של גשם, כמו שמובא במדרש, שחכמים היו יודעים בצורה מיוחדת על הגשמים. רבי יהודה אומר, כדין מברך חזקאל אבא. הוא היה אומר, אבא שלי היה מברך, על כל טיפה, תראו מה זה, איזה ברכה. התברך, יתרומם והתגדל שמך, על כל טיפה או טיפה שאתה מוריד לנו. ורבי יוסי בר יעקב הלך לבקר את רבי יהודה מגדלה, ושמע כל מברך. אלף אלפים וריבי רבבות ברכות והודעות, וצריכים להודות לשמך, על כל טיפה או טיפה שאתה מוריד לנו. כך צריך אותו לגשם. אני אומר תמיד, יש חדשות שיורד גשמים וזה, אחד הדברים שאני הכי מחכה, בדרך כלל כבר אנשים מחבים את הרדיו, למה אני מחכה? שיגידו שם מה כמות הגשם שירד בכל מקום, וכמה עלה מפלס הכנרת. שומע, 2 סנטימטר, 3 סנטימטר, אתם לא יודעים מה זה. צריך לשמוח על כל, באמת, אם פה כתוב טיפה וטיפה, ודאי סנטימטר של, של, של מפלס הכנרת, זה מיליונים של, של מים, קובים של מים. הנה, כתבתי בסוף, נבקש על הגשם, שורה 23, נודה על כל טיפה, נשמח על כל סנטימטר שמפלס הכנרת עולה, וזה יהיה פועל יוצא לעלייה במפלס מצב רוחנו, כן? איך מפלס המצב רוח שלנו עולה, על פי שכמה שעולה מפלס הכנרת. זה צריך להיות העבודה, כן, בימי החורף, ונזכה לגשמי ברכה וטובה עד העולם. תודה רבה.